ערב טוב. כבר קראנו בפרשה בשבת וימות יוסף. אבל גם בתחילת הפרשה מוזכר שוב וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. ולפני כן התורה מונה בכללות את שמות בני ישראל שבאים מצרימה. ובסוף הפסוקים היא אומרת, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש. כלומר, למצרים ירדנו במספר של 70. והתורה מדגישה, ויוסף היה במצרים. והמילים הללו, ויוסף היה במצרים, הן קשות מאוד. כלומר, הן מיותרות. רבי אליהו מזרחי, מגדולי פרשני רש"י, שואל, בכלל, למה מוזכר פה יוסף? הרי ברגע שאמרת, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70, אז ברור שזה כולל את יוסף. ומה שכתוב אחר כך על יוסף, שהוא היה במצרים, גם זה מיותר, אומר רבי אליהו מזרחי. וכי לאן הוא הלך? ברור שהוא במצרים. אז שלוש המילים האלה הן מיותרות. בגלל הקושייה הזו, רש"י מפרש דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אומר רש"י, ויוסף היה במצרים, אלא להודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו. כלומר, ויוסף היה במצרים, לפי רש"י, הפירוש הוא, כמו שיוסף היה בתחילתו, הוא נשאר עם אותה הוויה גם במצרים. כאשר יוסף היה רועה צאן, ברור שהוא היה אדם פשוט, טבעי, בעל ענווה. אבל לאחר שהוא התמנה למלך, מה קורה למלך? מה קורה למשנה למלך מצרים? מה עלול לקרות לו? להסתאב, להתגאות, להתנשא. אבל לכן, לפי רש"י, כך מסביר על נחלת יעקב מגדולי פרשני רש"י, ויוסף היה במצרים, אותו יוסף שהיה צדיק וענב כשהיה רואה את צאן אביו, הוא נשאר צדיק גם כשהיה במצרים, אף על פי שנעשה מלך, כי לא גבה ליבו, והיה ענב וצדיק. בדומה לזה, לשון המדרש אצלנו, ויוסף היה במצרים, אף על פי שזכה יוסף למלכות, לא נתגאה על אחיו ועל בית אביו. מדגיש המדרש, כשם שהיה קטן בעיניו מתחילה שהיה עבד במצרים, כך היה קטן בעיניו אחר שהיה מלך. אז מבחינת דרשת הפסוק, ראינו ברש"י, ראינו במדרש, אבל באמת, איך ניתן להיות מלך ולא להתגאות? אם מישהו זוכר מה שדיברנו בחמישי בלילה, על יוסף שהוא מת לפני אחיו, מפני שנהג ברבנות, אז חלילה שלא נחשוב שיוסף הוא חלילה התנסה, התגאה. פה אנחנו רואים שיוסף הוא אותו יוסף, נשאר עם אותה הוויה, אותה צדקות, אותה ענווה. אבל איך אפשר, איך אפשר? אומר רב שמחה בוני מפשיסחה, כתוב על הענב מכל אדם, מכל אדם, משה רבנו. כתוב עליו שהוא היה מלך. ויהי בישורון מלך, יויין רשי ורמב"ן, משה רבנו הוא מלך. אז אנחנו רואים שמשה הוא מלך מצד אחד, ומצד שני הוא שומר על ענווה, לא סתם ענווה, שיא הענווה. ענב מכל האדם. אומר רב שמחה בוני מפשיסחה, איך אפשר לעשות את זה? כי הוא זכר כל הזמן שהמלכות היא לא שלו. ואומר רב שמחה בוני מפשיסחה, משל לקופאי בבנק. כשהוא מסיים את היום, הוא יכול לעשות חשבון שעברו בין האצבעות שלו עשרות אלפי מטבעות. האם הקופאי הזה יעלה בדעתו לחשוב גאווה? כמה כסף יש לי? אני היום נגעתי בעשרות אלפי מטבעות. לא יעלה על דעתו של הקופאי להתגאות באושרו. למה? הוא יודע שהמטבעות האלה הם בכלל לא שלו. הוא קופאי שעושה את מלאכתו באמונה, אבל ברור לו וברור לכולם שהכסף שמתגלגל בין האצבעות שלו זה כסף של הלקוחות. אומר רב שמחה בוני מפשיסחה, כך נהג משה רבנו. שלמות בהכל, בכל המידות, בכל המעלות, שמעלות המידות ומעלות שכליות, אבל משה רבנו נהג כמו קופאי. כל המעלות האלה הוא קיבל מריבונו של עולם, אז הכל ממנו. איפה? דרך משה. לכן משה רבנו מלך מצד אחד ומצד שני שיא הענווה. ואכן על הפסוק והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר פני האדמה, אנחנו מוצאים ביאור של הנציב מוולוז'ין. הנציב שואל, איך יכול משה רבנו להיות ענב מכל האדם? הוא הרי הכי חכם, הוא הכי והכי הכי. משמעות ענב, אומר הנציב, היא שאינו חושש לכבודו או לצערו. ולא משום שהוא שפל בעצמו ואינו מכיר בעצמו שאינו ראוי לזה הצער והדר הכבוד, אלא שהוא מתנהג בלי חשש על כבודו. כלומר, הוא מכיר את ערכו, אבל הוא לא חושש לכבודו. הסביר יותר רבי אליהו לופיאן זצ"ל. עניין הענווה אינו שלא ידע האדם את ערך עצמו, אלא אדרבה, צריך האדם לידע כוחות נפשו, ואף על פי כן לא יבוא על ידי זה לידי גאווה, ביודעו כי כל כוחות נפשו לא שייכים לו, אלא לשמיים. ואילו היו לאחר כוחות נפש כמוהו, היה האחר גם כן משיג את המעלות אשר לו, ואולי עוד יותר, ואם כן הוא בעל חוב יותר. יש לך מעלות, יש לך כישרונות, אז אל תתנפח, אלא תאמר תודה לריבונו של עולם, שנתן לך, יפקיד אצלך, את המעלות המיוחדות האלה, שאין לאחרים. ואילו היה מפקיד אצל אחרים, אז גם הם היו בעלי מעלות כמוך. אם כן, אתה ממש כמו פקיד שהפקידו אצלך את הכוחות האלה. וכך כותב רבי אברהם מאברוץ' מגדולי החסידות בצפת, בספרו בת עין. הוא כותב על משה רבנו כך, אני בעצמי, כך חשב משה רבנו, השם היה בעזרי, ונתן לי מתנת חינם, להיות במדרגה זו, ולא מכוחי ומעשי, ואם חברי היה זוכה למדרגה כמותי, שיהיה השם בעזרו, אז היה ירא ואוהב השם, עוד יותר ממני. והבת עין, הוא היה מקצוען בענבה. שמעתי ממורי לרבי, הרב רוזן, זכר צדיק לברכה, שאין לך פרשה בספר בת עין, שהוא לא מדבר בה על ענבה. לכן הספר הזה, בת עין, הוא ספר מחנך מאוד לענייני ענבה. הוא מעשה שהיה איתי, ששוחחתי עם הרב רוזן, לילה לפני חתונתי, והוא אמר לי, יש לך ספר בת עין? אמרתי לו, לא. אמר לי הרב רוזן, זצ"ל, בלי בת עין אי אפשר להקים בית. אז מה עושים? זו כבר שעת לילה מאוחרת. אז הוא נתן לי את הספר שלו. אחר כך קנה לעצמו ספר אחר. אבל לימד אותי שבלי בת עין, בלי ענבה, אין אפשרות להקים בית. אז אם כן, נחזור לרש"י שפתחנו בו. אומר רש"י, להודיעך צדקתו של יוסף, הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו. הענבה של רואה צאן והענבה של מלך צריכות לגור ביחד. והאמת היא שברמב"ם, בהלכות מלכים, אנחנו רואים שלא רק שאין סתירה ביניהם, זה לא שמלך צריך לעבוד על הענבה כמו רועה צאן. הרמב״ם אומר בדיוק הפוך. אומר הרמב״ם כך, ציווה הכתוב של ליבו של המלך צריך להיות שפל וחלל בקרבו, ולא ינהג המלך גסות לב בישראל, כמו שכתוב, לבלתי רום לבבו מאחיו, ויחוס על כבוד קטן שבקטניהם, וכשמדבר אל הקהל ידבר בלשון רכה, לעולם יתנהג המלך בענווה יתרה. מה המקור? אין לנו גדול ממשה רבנו. ממשיך הרמב״ם ואומר, רואה בעין, קראו הכתוב, לראות ביעקב עבדו, ודרכו של רואה מפורש בקבלה, כלומר בנבואה, כרואה עדרו יראה, בזרועו יקבץ טלאים, ובחיקו יישא עלות ינהל. המלך, לפי הרמב״ם, הוא רואה של הצון. הוא פשוט במשרה של שירות לצון. הוא הרואה של הצון, לכן אותה ענווה שהייתה לו ליוסף כשהיה רואה צון, היא אותה ענווה כשהוא מלך, כי הוא רואה את עצמו, רואה, משרת. יזכנו השם.